מדברים אסיה, ברוכים הבאים. אנחנו בפרק השני עם נשי צברנדה סמיר, ואם לא הקשבתם לפרק הראשון שעשינו עם ענת איגנר, אתם מוזמנים להקשיב אליו. ועכשיו אני רוצה להיכנס לנושא שהוא מאוד מעניין, נושא שהיה גם מאוד בחדשות, שאנחנו מתעסקים בנושא של פטנטים. עכשיו, ישראל מאוד מתגאה ביכולת שלה, ביכולת החדשנות וביכולת המחקר, גם באקדמיה, וגם בתחום המסחרי. וזה מאוד, מאוד מעניין לדבר בפן האסייתי, גם סין, גם יפן וגם קוריאה, שנגיע אליו היום, איך רושמים את זה, מה ההשפעה, איך מגיעים לזה. איתי נמצא היום אסה קלינק. אמרתי נכון?
כן.
בסדר, ברוך הבא.
ברוכים הנמצאים.
מה שלומך?
תודה על ההזמנה ושמח להשתתף פה היום.
כמה זמן, בוא נתחיל מההתחלה. איך הגעת לתחום של פטנטים? אני ראיתי שהתחלת בכלל מהנדסה בטכניון.
כן.
איך מגיעים לתחום המשפטי?
דרך ארוכה, הרבה סיבות, אבל הסיפור הקצר, למדתי אווירונות קווי חלל, הייתי מהנדס, עסקתי בזה כשש שנים, ונמשכתי גם לעולם המשפט. ראיתי שהרבה פעמים גם מהנדסים עוסקים בתחומים סמי משפטיים, והחלטתי לנסות עוד משהו, תפס אותי, טיילתי בתחומים שאינם דווקא משיקים לעולם הטכנולוגי במשפט, עשיתי משפט פלילי, דיני תחרות, אבל באיזשהו שלב כל אחד מנצל את היתרון היחסי שלו, וחזרתי קצת לעולם ההנדסה והטכנולוגיה, ועברתי לעבוד במשרד שעוסק בקניין רוחני, שזה תחום שבעצם יש לו את ההשקה של משפט, טכנולוגיה, מדע, הנדסה. ובעבודה שם, אז גם בנוסף על היותי עורך דין באותו שלב, גם נהייתי עורך פטנטים, אותו אדם שמוסמך במדינת ישראל לסייע לממציאים לכתוב ולהגיש את בקשת הפטנטים שלהם למשרד הפטנטים. עוסק בתחום כבר כ-20 שנה. תחום מרתק, מהנה, ואני חושב שתורם גם לכלכלה. אם אומרים הרבה פעמים שמשפט זה, עיסוק במשפט זה תחום פחות קונסטרוקטיבי מבחינה כלכלית, או מצומצם בגורמים מסוימים במשק, אני חושב שהעיסוק שלנו בקניין רוחני תורם לבניית כלכלה חזקה בהרבה מובנים. כי בכל מיזם טכנולוגי יש מקום לעסוק בשאלה של מקומו של הקניין הרוחני. כן, אני לא אומר שתמיד יש צורך להגיש בקשת פטנט, אבל לרוב יש מקום לבחון את השאלה האם מה שאני עושה מצדיק עיגון זכויות כאלה או אחרות, וצריך תמיד לזכור, לא רק, יש הגנות נוספות במשפט מעבר לפטנט, החל מסוד מסחרי, זכויות בעיצוב, זכויות יוצרים, וכמובן סימני מסחר ונושאים נוספים שאפשר לדבר איתם עליהם אם רוצים. רק מבחינת ההתגלגלות שלי, אם זה מעניין, אז לאחר ש הייתי שותף באותו משרד, מוניתי בשנת 2011 לראש רשות הפטנטים של מדינת ישראל, הייתי רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר, וביום טוב גם כן רשם כינוי המקור. זה משהו שלא, אני מניח שלא נדבר עליו היום, וגם תחום מרתק מבחינה תרבותית. תפקיד אותו מילאתי עד מאי 17, ולאחר מכן, לאחר תקופת צינון מנדטורית, הצטרפתי כאן למשרד נשי צברנדה סמיר במאי 17. מבחינת הנגיעה למזרח הרחוק ובעיקר לסין בתחום הקניין הרוחני, אני יכול לומר שבתקופה כעורך דין לפני המינוי שלי לתפקיד הצגתי גופים שהיה להם נושאי קניין רוחני בסין, גופים ישראלים, ובמידה מסוימת גם גופים סינים שהיה להם אינטרסים בתחום בישראל. למרות שאני חייב לומר שאם אנחנו באותו סבב מבחינת העיסוק שלי, אנחנו מדברים בסדר גודל של לפני 8 שנים, התחום, המעורבות של גורמים סינים בשוק הישראלי בהיבטים הללו מאוד השתנתה לעומת מה שקורה היום, הייתה הרבה, הרבה פחות, ותכף אני מניח שנדבר על זה טיפה בהמשך.
מאיזה בחינה?
אחת היקפים, היקפי פעילות, העניין בקניין רוחני ישראלי, כלומר העניין של גורמים סינים בקניין רוחני ישראלי. ולאחר מכן בתפקיד כרגולטור, אני הרבה מגעים וקשרים עם הרגולטורים המקבלים בסין, ושם נוכל לדבר על מספר נושאים שבאמת ניסינו לסייע, כמובן כרגולטור ישראלי, נסות לסייע לישראלים שעושים, מנסים לעשות צעדים כלכליים מסחרים בסין, וכמובן להפך עם סינים בישראל.
מתי הייתה הפעם הראשונה שהתמודדת או שרשמת פטנטים באסיה או בסין?
אני חושב שהמילה קודם כל ההתמודדות, זו המילה החשובה. בשנת, אני יכול להגיד לך, 2003-2004, אני חושב כבר היה לי, הצגתי חברות ישראליות שהיה להם עניינים בסין, וכאן אולי אפשר נספר כמובן בלי שמות, ואני חושב זה נדבר על הדוגמה הזו, ואז גם נמחיש באמת את השינוי עם הזמנים שנובע הרבה פעמים, וכאן כן צריך לזכור, כפי שאתה בטח מכיר אולי אפילו יותר טוב ממני, בסין הכל בא מלמעלה, כלומר ברגע שרגולטור מחליט שיש שינוי, יש שינוי. אבל אנחנו מדברים כאן בתחילת אמצע שנות ה... 2004-2005, יצרן צעצועים ישראלי, מותג מאוד מוכר, כמובן הייצור המקורי שלו היה בסין, וכפי שהאגדה האורבנית מספרת, אותו יצרן מקומי עם החברה הישראלית התקשרה, היה לו משמרת לילה, אם במשמרת היום היה את הייצור על פי רישיון של המוצרים המקוריים של היצרן הישראלי, שבסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, הפעילות הישראלית באה לידי ביטוי בהמצאה ובעיצוב של המוצרים, וכמובן בשיווק ובמחירות בישראל וברחבי העולם, אבל הייצור נעשה שם בסין כמטעמים כלכליים. ואותו יצרן, לאחר שבשעות היום, תחת פיקוח של הגוף הישראלי, ייצר מוצרים ברישיון, בשעות הלילה ייצר מוצרים, את אותם מוצרים, תחת שם אחר.
תחת מותג סיני או מותג...
שמות אחרים. באותו זמן אנחנו מדברים על מותגים סינים פרסה, להבדיל מהיום שאנחנו מכירים חוואווי ושמות מוכרים אחרים, וזה חלק מהשינוי שהשוק חווה, אז לא הייתה אמונה בכוח של מותגים סינים לכשעצמם. והיו שמות מוצאים כאלה ואחרים, שזה פחות רלוונטי. והיצרן הישראלי בא ואמר, מה אני יכול, איך אני מתמודד עם זה? כמובן, מתמודדות בתערוכות ברחבי העולם, ששם פוגש פתאום את אותם המוצרים שלו, באותה דרג איכות, כן, אנחנו מדברים על אותו מוצר זה, אבל פתאום תחת שם אחר, מוצרים חדשים, חדשניים, ונתקל בזה בתערוכות בניו יורק, בתערוכות בגרמניה, וכמובן מנסה לפעול שם. כלומר, ואפשר לדבר באמת מה הפעולות שאפשר לבצע בכל אחת מהטריטוריות האלה, ארצות הברית, שיטת משפט מפוארת, תחום הקניין הרוחני מאוד מאוד ברור ומובנה, אז יש את הכלים שם מאוד יקרים, אבל אם אתה מבין שיש כאן גוף ש... הוא משווק לכל רחבי העולם, אתה רודף אחרי הרוח, אתה רודף אחרי בארצות הברית אתה פותח הליך, בגרמניה אתה פותח הליך, באוסטרליה אתה פותח הליך וכן הלאה וכן הלאה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני אצור את זה במקור, ואז אוקיי. אתה אומר, אני אחזור לסין. וכמובן, בתפיסה מערבית, אנחנו באים ופונים לעורך דין מקומי, בוא, אנחנו רוצים לאכוף את הזכויות שלנו, כמובן, נלך לבית משפט, אבל אתה יודע מה, לפני בית משפט בוא ניקח חוקר פרטי, כי אנחנו צריכים לבוא עם ראיות, והתעסקות של שבועות רבים, שבסופו של דבר אתה לא מקבל דבר, ואתה במגעים עם עורך דין מקומי, ואז אתה מבין מהי מקומיות בסין. אתה בקשר עם עורך דין בבייג'ינג, שמבחינתך כעורך דין ישראלי, אתה מדבר עם עורך דין סיני, אבל אז מתברר לך שהמפעל לא נמצא בבייג'ינג, אלא במרחק כמה מאות קילומטרים משם בעיר אחרת. ואותו עורך דין לא פעיל, לא מגיע לשם בכלל, אלא לוקח איזשהו עמית מקומי, שמידת השליטה והקשר איתו היא מאוד מרוחקת. ואז אתה מגלה שבעצם באותו זמן, כן, וזה אחד הדברים שהשתנה, הרבה תן וכך ברמה המקומית.
Okay.
ולא הצלחנו להגיע לכלל אכיפה מבחינת הלקוח שלהם הרבה לחוקרים פרטיים, שבסופו של דבר לא הביאו דבר מה, אבל אתה מגלה את דיני הראיות הסינים, אתה צריך אישורים, אתה צריך לבוא עם שוטר לבצע את התפיסה, את ה, לא בדיוק תפיסה, את גילוי ההפרה, אחרת שופט לא התייחס לזה. אתה מגלה את הכללים ואת שינוי הכללים תוך כדי משחק.
שמע כמו טבילת אש, במקרה ראשון.
וזה היה מספר פעמים ניסינו את הדבר הזה, גם ללקוחות נוספים, ואז אתה לומד שאתה, שיטת העבודה המערבית של אני אקח עורך דין עמית, סיני כלשהו, והוא זה שיעשה לי, יטפל לי בעניינים בסין, זה לא כזה פשוט.
אוקיי.
כאשר אתה, הדבר הראשון הוא, כאשר אתה מתקשר עם עורך דין סיני, אתה צריך לדעת מראש מה הציפיות שלך ממנו. האם אתה יודע איפה אתה, קודם כל, בחינה גיאוגרפית, צריך להבין, סין זה הרבה מקומות נפרדים, זה הרבה מחוזות. ואתה צריך, אם אתה, לפעמים אתה לא יודע מראש איפה אתה נמצא, אז אתה צריך להיות מודע לסיכון. אבל אם אתה יודע שמפר שלך נמצא באיזשהו מחוז מסוים, נגיד במחוז, בשנגחאי, כששנגחאי מחוז בפני עצמו, אז אתה צריך עורך דין בשנגחאי, אל תיקח עורך דין בבייג'ינג. זה חסר היגיון לחלוטין. סיפור שלם זה הונג קונג. נורא קל לנו לדבר עם עורכי דין בהונג קונג, כי אנגלית שלהם הרבה יותר שוטפת, לפחות היום ברוב סין יש יותר ויותר דוברי אנגלית, אבל לאורך שנים היה מאוד קל לדבר עם הונג קונגים. אבל כפי שאנחנו רואים היום בחדשות, אנחנו לומדים שעד היום הונג קונג הייתה מקום מאוד אחר מיתר סין.
כן.
אולי עכשיו נראה איך היו השינויים הגיאופוליטיים שם, אולי פתאום זה יהפוך ליותר, משהו יותר סיני, אבל לקחת עורך דין בהונג קונג זה נורא קל, אבל זה כמו לחפש מתחת לפנס.
הבנתי.
אז דבר ראשון,
יש אזורים בסין שידועים בזה שהם יותר נוחים מבחינה מסחרית, יש אזורים שאתה יודע שהם יותר מוגנים.
אני לא יכול להגיד, דבר כזה. מבחינת יותר מוגנים, בוא נקפוץ 15 שנה קדימה.
אוקיי.
תיארתי מקרה שהיה אז, ונתקלנו בקושי, ועד כאן אני רק אומר, בוא נשאר לפני 15 שנה, סליחה שאני זז קדימה ואחורה בזמנים. רק מחד אותו סיפור, מה הבנו שאנחנו לא מגיעים לכלל תוצאות משמעותיות, וזרקו אותנו להרבה כיוונים של פרוצדורות, אבל גם כאן הלקוח לקח קצת שליטה, פחות, עולם פחות משפטי, הוא פעיל גם שם בתערוכות, גם בסין יש תערוכות חשובות, תערוכות אולי יותר של רכש, לפחות באותם שנים. ובתערוכה, מאחר ששנה קודם, הוא ידע שבאות הפרות לשם, שנה לאחר מכן הוא אמר, איך אני נערך לזה? ולקחנו עורך דין בעיר של התערוכה, וזה היה גואנגזו, ועורך דין מקומי, עם חוקר פרטי מקומי, וצריך לדעת, לכל תערוכה יש גם משרד קניין רוחני, משרד קניין רוחני של התערוכה, תערוכה שמכבדת את עצמה. נערכנו עם התקנון של התערוכה, נערכנו עם פרטי אנשי הקשר של אמונים על הקניין הרוחני בתערוכה, כי גם בתערוכה, אם אתה רואה מישהו מפר, אתה יכול להתלונן, מציג בתערוכה יכול להתלונן על מציג אחר, הוא מפר לי את הזכויות. ואז אם תלוי בתערוכה, תלוי בתקנון.
זה משהו מלפני 15 שם? זה משהו שיש
לפני? ואז בא הלקוח, ראה את הלקוח הציג שם, היה חבר בתערוכה, ראה את המוצרים שלו בדוכן אחר, וכאן הוא בא מוכן. הוא בא מוכן, הביא, הקפיץ את עורכת הדין, שבא עם חוקר פרטי, שסיפרו לי, לא הייתי שם, שהוא היה גם קצת בריון, ו דאגו שהדוכן באותה תערוכה נסגר.
אוקיי.
האם זה היה צעד משפטי פר אקסלנס? לא, אבל זה הביא לאיזשהם תוצאות בטווח הקצר של הנה אני פה ואני אוכף את זכויותיי, ומנסה לאכוף את זכויותיי. וזה כאן זה משהו שצריך להבין בכלל בעולם הקניין הרוחני. קשה מאוד, הרבה פעמים קשה לאכוף זכויות קניין רוחני. אנחנו, בישראל כבר לא מדינה של דיסקט אחד. כן, פעם קוראים לנו מדינה של דיסקט אחד, של הפרות, אנחנו כבר לא שם. ויש מנטליות, אני מאמין, של כיבוד קניין רוחני. איך אתה מביא לכיבוד קניין רוחני? כשיכבדו את הקניין הרוחני שלך, שלא יעתיקו אותך בשוק, אתה משדר, תשמעו חבר'ה, אני אוכף את זכויותיי. וכאן אתה צריך לעשות צעד של למען יראו ויראו. אז אותו יצרן צעצועים, ישראלי, עשה את אותו צעד של למען יראו ויראו, צעד שהוא סמי משפטי. זה. עכשיו, אבל סין היום היא כבר במקום אחר. וכאן זה בגלל הכרה והבנה של הממשל, של הרגולטור, את החשיבות של הקניין הרוחני למנת, כמנוע לכלכלה הסינית. וככלי להתמודד עם כלכלות אחרות, בעיקר כמובן של ארצות הברית.
ממה נבע השינוי הזה? כי מה ששמענו, השיחה שהייתה במשך המון זמן זה, אם אני מכניס את הטכנולוגיה שלי או שאני מנסה להיכנס לשוק הסיני, אני כמעט בהכרח מקריב את הזכויות יוצרים שלי או את הקניין, או את הקניין הרוחני. באיזה שלב התחיל השינוי, לפחות ברגולציה הסינית?
זה משתנה. זה לא היה שינוי, אנחנו בעיצומו של שינוי. צריך להבין ששיטת הקניין הרוחני הסינית היא שיטה צעירה. כן? חוק הפטנטים הסיני הוא מ-1984. כן, אנחנו...
לפני זה הכל היה שייך לעם.
לפני זה היה מנגנונים כאלה ואחרים, עדיין יש תוכניות חומש, אבל הייתה תפיסה, יש תוכנית חומש, תוכנית החומש אנחנו מעודדים יצירתיות, וברור שתהיה יצירתיות אם אנחנו המפלגה אומרים. כן, אבל הם ראו שזה לא עובד, וגם על מנת למכור במדינות אחרות, אתה חייב לבנות שיטת קניין רוחני, להיות חלק מחבר העמים, אתה חייב להיות חבר באמנות שדורשות כיבוד של קניין רוחני, בין אם זה הטריפס ובין אם זה אמנת פריז, ושבהם אתה כבר מחויב למה שנקרא equal treatment, כלומר, אם אני רוצה למכור, אני ישראלי, אני רוצה למכור בארצות הברית, ואני רוצה להגן מזכויות של פטנט שם, ואותו דבר גם סינים שהיו מוכרים בארצות הברית היו רוצים לענות מזכויות קניין רוחני שם, הם לא יענו מזכויות האלה אם לא ייתנו כאלה זכויות בבית, אוקיי? זה כלל בינלאומי של, כאשר יש אמנות בינלאומיות, זה כלל של equal treatment. אני אטפל במדינה שלי, באזרחים שלי, בדיוק כפי שאני אטפל באזרחים שלך, כאשר הם יבואו לעשות משהו אצלי. אז אתה שואל מאיפה מהות השינוי, זה פתיחת השווקים הסינים כבר בשנות ה-70, כבר ניקסון ומאו, כן? זה תהליך. אז הנה, הייתה פתיחה של כלכלות, שיתוף פעולה, והבנה, צריך, אוקיי, צריך שיטת פטנטים, חוק פטנטים חדש מ-84, עבר כמה תיקונים לאורך הזמן, אז הוא חוק צעיר. כן, החוק הישראלי, חוק הפטנטים הישראלי הוא משנת 1967, ועוד לפני זה, מתקופת המנדט, היו דינים בריטים בתחום של פטנטים ועיצובים ומדגמים וכן הלאה, זכויות יוצרים.
איך נראית האכיפה היום?
היא משתפרת. עכשיו, חלק מהשינויים, באה המפלגה, ובתוכנית החומש האחרונה, ישיבת המפלגה האחרונה התחילה בנאום, אולי אתה מכיר את זה, של מזכ"ל המפלגה, שהתפתח במילים חדשנות, חדשנות, חדשנות. כלומר, כך נפתחה הוועידה. וזה המוטו, המוטו שכבר תוכנית החומש עכשיו מסתיימת ב-2020. זה המוטו של החמש השנים האחרונות, חדשנות. ואז איך עושים חדשנות? בין היתר ובעיקר באמצעות עידוד פטנטים וקניין רוחני. ואם מסתכלים בתוכנית החומש הסינית, פשוט צריך לפתוח אותה ויש את זה באנגלית ברשת, רואים, יש יעדים, כמה פטנטים יוגשו בשנה בסין. ובסין, כמו בכל מדינה אוטוריטרית, טוטליטרית שעובדת,
כן.
עומדים ביעדים ומגישים בקשות פטנטים סיניות. וברגע שאתה יוצר כאן איזשהו נכס של סינים, אז הסינים מתחילים להבין, אוקיי, יש כאן משהו שיש לו איזשהו ערך. וברגע שאתה יוצר משהו של ערך של סיני, אז הוא מתחיל להבין, אוקיי, יש כאן ערך של הזר, של הפורנר, שגם בא פה, אז הוא צריך גם להתייחס אליו. ההתייחסות היום היא עדיין, כאילו, שזה משהו עדיין לא מובן עד הסוף, של okay. איך מתמודדים איתו. אבל אם מסתכלים על המספרים בלבד, מבחינת ההגשות, סין כיום מובילה, בין המובילות בעולם, בתחום ההגשות של בקשות לרישומים, קניין רוחני. כן, צריך לזכור, קניין רוחני נחלק להרבה מדורים, כן? שזכויות יוצרים לאו דווקא ניתנות לרישום, כן? אבל בואו נסתכל על דברים קצת יותר מדידים, כלומר, כמות בקשות פטנטים, כמות בקשות לרישום סימני מסחר. הם מובילים מבחינה כמותית, יש לי את זה כאן, כן? בכמויות, הם מספר 3 בעולם, מבחינת כמויות בקשות PCT, בקשות פטנט בינלאומיות שמוגשות על פי אמנת ה-PCT, מספר 3 בעולם. מבחינת בקשות סימני מסחר, הם, אני חושב שתכלס מבחינה כמותית, הם מספר 1 בעולם מבחינת כמות הבקשות סימני מסחר שמוגשות בסין. והתפרסם בדיוק בקיץ האחרון, ביולי האחרון, המדד של וייפו לגבי חדשנות, ה-Global Innovation Index, וזה פעם ראשונה שסין, מבחינת אגלומרציה של כל המדדים, פעם ראשונה שסין נכנסת ל-20 המדינות הראשונות מבחינת כלל הפרמטרים של חדשנות, כלומר לא רק של הגשה. כן, כלומר, יש, כאשר ההגשה היא חלק מהפרמטרים שהרימה את סין מבחינת המדדים כמדינה חדשנית. כלומר, אנחנו מסתכלים על סין, אנחנו רואים כאן מהלך ממדינה שהיא מעתיקנית, שהכלכלה שלה מבוססת על חיקוי, היא זזה כבר לתוך, יש להניח שבקצב של ההגשות והדגש שהממשל המרכזי שם על חדשנות, יש להניח שתוך 5-7 שנים סין תהיה בסירייה הראשונה מבחינת מדינות חדשניות בעולם, אם לא בחמישייה הראשונה. וזה שינוי שקורה מהרבה כיוונים, כן? אבל הוא מתחיל מלמעלה. זה להבדיל כלכלת שוק חופשי, שזה לא, כלכלה סינית לטעמי לפחות, מעט ההבנה שלי בכלכלה, זה לא כלכלה חופשית, זה לא כלכלת שוק חופשי. ואנחנו אוהבים לחשוב שבכלכלת שוק חופשי, השוק הוא זה שעושה את הרגולציה, וניתן לו את המסגרת הנורמטיבית, והשוק יהיה לו את האינטרס לעשות חדשנות. וכאן אנחנו באים ורואים את המחוקק בא מלמעלה ואומר, תעשו חדשנות, והנה זה המסגרת, ואני דורש מכם כך וכך בקשות פטנט בשנה. תעשו, והוא גם מדווח על עמידה ביעדים באופן קבוע.
אז כמה מזה זה באמת חדשנות? זאת אומרת, באמת הצלחנו לייצר מוצר או טכנולוגיה חדשה שלא הייתה קיימת, וכמה מזה זה לכתוב, עמדנו ביעדים?
שאלה מעולה, כי זה, לטעמי, אף אחד לא באמת יכול לתת לך תשובה. יש המון אי-וודאות, יש הרבה אגדות...
שואל מה אתה חושב.
כן, לא, בדיוק. יש המון אגדות אורבניות לגבי מה שקורה בסין. ולמה זה אגדות אורבניות? אני לפחות לא דובר ולא קורא מנדרינית. וכל אותן הגשות, בקשות PCT, PCT זה אמנת פטנטים, אמנה בינלאומית לשיתוף פעולה בענייני פטנטים.
הם מגישים את זה בסינית?
בדיוק, אחת מהשפות הרשמיות היא מנדרינית. ואותן מאות, אלפי בקשות פטנט PCT מוגשות במנדרינית. אוקיי, אז יש גוגל טרנסלייט שאולי יכול לתרגם חלקן. אף אחד לא באמת יושב ומתרגם את כל אותן בקשות הפטנט הרבות הללו, שהמון מהן מוגשות. ופרסומים לא רשמיים עולה שיש באמת עידוד של הממשל להגיש בקשות פטנט, עידוד ישיר של תגמול. כלומר, היום, אם אתה רוצה להגיש בקשת PCT, אתה צריך להתכבד ולשלם את האגרה מכיסך. יכול להיות שאתה תקבל איזשהו גרנט מהמדען הראשי, סליחה, מרשות החדשנות,
כן.
אבל זה, אם עמדת בקריטריונים מסוימים שבאמת מאמינים שבאמת יש לך כאן איזשהו רעיון, וגם לא נותנים לך כסף, בוא, תגיש בקשת פטנט, נותנים לך איזה סכום מסוים לטיפול בקניין רוחני, ולאו דווקא בישראל, כן?
אתה תשים, אנחנו נשים איתך,
כאלה. גם כאלה, לא, אבל גם בסיד, בכסף הראשוני שנותנים לך, אומרים לך, אוקיי, זה, תעשה לי תקציב, עבודה מול רשות החדשנות, כן, זה, אני לא צריך ללמד את זה וזה, אבל כלומר, כולנו יודעים, יש איזשהו סכום מסוים שמיועד לקניין רוחני, אבל רשות החדשנות הישראלית לא אומרת לך, תגיש בקשת פטנט בישראל, כי היא אומרת, זה שוק חופשי, תבדוק איפה השוק הרלוונטי שלך. אתה, הכי חשוב לך להגיש בקשת פטנט בנורווגיה, בסדר, אז שם זה השוק שלך, תגיש בקשת פטנט בנורווגיה.
כן.
זה מה שאתה צריך כנראה, אני לא מתערבת לך, אבל זה אחרת, אם אני בא אליך ואומר לך, אתה חייב להגיש בקשת פטנט בישראל, למה? כי זה טוב לרשות הפטנטים הישראלית, לתקציב שלה, ואנחנו מודדים את זה, זה יהיה לנו טוב ב-GII הבא, כן? או זה יהיה לנו טוב לעמידה ביעדי המפלגה בתוכנית החומש. ופרסומים לא רשמיים, ויש לזה מוסמכים, באים ואומרים, יש מגנון תגמול למבקשים, מגנון תגמול ישיר למבקשים סינים. כלומר, יכול להיות שיהיה, כלומר, לא הייתי פוסל את האפשרות שיש כאן איזושהי הטיה של המספרים על ידי התערבות של הממשל המרכזי בכמויות. זה לגבי פטנטים. קשה לי לראות את זה בעולם של סימני מסחר. בעולם של סימני מסחר, ששם יש המון הגשות, במאות אלפים, קשה לי לראות ששם יש הטיה, כן? יכול להיות שיש שם חטיפה של סימני מסחר מערביים ודברים כאלה, אבל זה משחק יותר שקוף. אז יש איזשהו אלמנט של אי-ודאות לגבי מה אומרים כל המספרים הללו, אבל בהחלט אתה רואה של התערבות של הממשל, עידוד, אומר את זה ככה, עידוד של הממשל המרכזי, קניין רוחני זה חשוב, עיגון של זכויות קניין רוחני זה חשוב, שימוש במסגרת הנורמטיבית הזו חשוב ביותר, ואחד מהאמצעים העדכניים שבאים, מביאים את זה לכלל ביטוי, לפני כ3 שנים כבר כמעט, היה, השלימו מהלך של הקמת בתי משפט לקניין רוחני. Okay. בסין, אם אני זוכר נכון, ב-22 מחוזות, כמה יש, אני חושב, יש 27 מחוזות, נכון? אם אני לא זוכר נכון, לא משנה, של בתי משפט שיעודם לעסוק בקניין רוחני. ולוקח זמן עד שהדברים האלה מתקדמים, כי בעבר, אנחנו שוב פעם, אנחנו חוזרים 15 שנה אחורה, אנשים אמרו לנו, אל תגיע לבית משפט, כן, כי אתה תגיע לשופט שתמיד יפסוק לטובת הסיני. מחקרים עדכניים מראים שההגדה האורבנית זו פשוט לא נכונה. שיש כאן פרסום משנה שעברה, שפשוט של חוקר אמריקאי, כנראה דובר סינית, שהסתכל פשוט על התיקים בבתי המשפט הרגילים גם, כי עדיין אין מספיק מספרים לגבי בתי המשפט של קניין רוחני, של השוואה בין כאשר התובע בקניין רוחני הוא סיני, מקומי, לעומת מקרים בהם התובע הוא גורם זר, והמספרים כמעט שווים מבחינת גם שיעור ההצלחה וגם שיעור התגמולים, הפיצויים שנפסקים. הנקודה היא שאין המון תיקים.
אוקיי.
כן, כי הרבה תיקים לא מגיעים לכלל משפט, בגלל ש...
כי פותרים את זה עם בריון בתערוכה.
כי זה מוצא אחר. אני לא בטוח שהסין היא מדינה ליטיגטורית, כפי שרוב מדינות מערביות אחרות. כאן זה קצת תואם גם את הרוח שאנחנו מכירים מיפן, שביפן ללכת לבית משפט זה לא כבוד גדול.
Okay.
כאן אני לא מכיר מספיק את המנטליות הסינית להגיד לך אם זה באותה מידה גם בסין. נראה לי שכן הנטייה היא יותר ליטיגטורית, אבל לאו דווקא אולי בתחומים הללו של קניין רוחני. אז אני חושב שעדיין אין מספיק דאטאבייס משכנע, אבל לפי המחקר הזה שמראה, הסיכויים, כלומר אם אתה כן הולך לבית משפט, ההגדה האורבנית שאין לך סיכוי כגורם זר לזכות,
לא נכון.
זה לא בהכרח נכון, אני יכול להגיד...
יש דוגמה שאתה יכול לתת של מקרה שקרה לכם בשנתיים האחרונות, שאתם צריכים לפתור
סיפסור? לא לנו ספציפית, אבל פורסם תיק גדול של קואלקום מול גורמים סינים, שדווקא קואלקום הפסידה, אבל היה שם הליך מאוד מורכב, הליך אמיתי. נאמר את זה ככה, בבית משפט. ולמרות שעכשיו, עם כל המתחים של מלחמת הסחר בין סין וארצות הברית, ראיתי ביקורות כאלה ואחרות שתוהות האם בתי המשפט האלה הסינים באמת ימשיכו בגישה השוויונית הזו, האם הם לא ייתו לטובת גורמים המקומיים, אפילו על פי הדינים הסינים. וזה גם, הדיון הזה עלה לאור פשוט החלטות להשהות מספר תיקים בבתי המשפט, ודווקא בשנגחאי, שניתנו לאחרונה, שתוהים האם זה בגלל מלחמת הסחר, אז אומרים, אוקיי, בואו נחכה ונראה.
אתם היום במשרד, אתם היום בשלב, סליחה, אתם היום במשרד בשלב שאתם מייעצים לחברה גם כשהיא מעוניינת לרשום את הפטנט, או שאתם נכנסים כשכבר יש את הסכסוך או בעיה או איזשהו?
אנחנו במשרד, מחלקת קניין רוחני מטפלת בכל ההיבטים של קניין רוחני, החל מהגשה, כתיבת בקשת הפטנט, ייעוץ וטיפול בעסקת מכירה, לייסנסינג וכלה כמובן במקרה ויש סכסוך, אז כמובן בליטיגציה. כאשר מדובר בליטיגציה בחול, אז מובן שאנחנו נעזרים בעמיתים מקומיים, וכאן זה מתקשר למה שאמרתי מקודם, שצריך באמת לברור את העמית המקומי בזהירות.
יש מצבים שאתה תגיד לחברה שמעוניינת, או בוא נלך הפוך. אני חברת ביומד, ישראלי, חברה שמייצרת הרבה פטנטים, ויש גם הרבה השקעות סיניות שמגיעות לחברות ביומד ישראליות. זה דוגמה, כן. אתה תגיד לחברת ביומד באיזה שלב, אתה תגיד להם, תרשמו את הפטנט או תרשמו סימן מסחרי בסין כדי להגן על עצמכם. מוקדם, מאוחר, כשכבר אחרי...
אוקיי, כאן זה מתקשר בכלל לשאלה של בניית פורטפוליו קניין רוחני של חברנו. זה קצת כמו חליפה ליתום, כן? כל חברה היא שונה. שאלה של תקציב, כמובן שבעולם של ללא מגבלות תקציב, אז ברור שכדאי לרשום גם בסין. אבל זו שאלה תקציבית ושאלה של איפה השוק שלך, איפה המתחרים שלך, ואיפה הסיכויי האכיפה היותר טובים שלך.
מה סדר גודל עלות, דרך אגב? סליחה שקטעתי אותך, תכף נחזור. סליחה שקטעתי אותך, סתם, סדר גודל עלות כלל... אצבע כזה שזה יעלה לחברה לרשום פטנט.
תלוי מה, כן? בוא נדבר שנייה על התהליך. ובאמת ההשוואה של הטיפה של התהליך הפטנטי בין ישראל וסין טיפה. רוב משרדי הפטנטים גם בסין העבודה היא די דומה מבחינת התהליך. אבל מכוח אמנות בינלאומיות אתה לא חייב לעשות את העבודה פעם אחר פעם אחר פעם מחדש בכל מדינה. צריך לזכור, פטנט זה זכות טריטוריאלית, כן? כלומר, אם אני רוצה הגנה פטנטית בסין, אני חייב שיהיה לי פטנט בסין. צריך לטפל בסין. אין לי דבר כזה, פטנט בינלאומי, פטנט עולמי. הדבר הכי קרוב לפטנט עולמי זה בקשת פטנט בינלאומית, מכוח ה-PCT, אבל זה רק בקשה, זה לא זכות רשומה. אם הגשתי בקשת פטנט בינלאומי, למשל ה-PCT, אני צריך להשלים את המהלך ולדאוג לכך שבאמת אקבל פטנט בכל אחת מהטריטוריות שבאמת מעניינות אותי מטעמי תחרות כאלה ואחרים. אז אני צריך להתחיל ממדינה מסוימת, ואז אני יכול, זה נקרא, לתבוע דין קדימה במדינות הנוספות. לרוב העלות הגבוהה היא דווקא הכתיבה. השכר הטרחה שאתה משלם לעורך הפטנטים לכתוב את בקשת הפטנט, זה עלות הגבוהה. ואז יש את האגרות שמטופלות בכל, משולמות בכל מדינה ומדינה לצורך ההגשה, כאשר בכל מדינה אתה על פי רוב מחויב גם להיות מיוצג, כלומר אתה צריך להציג כתובת מקומית, ואתה מציג כתובת מקומית באמצעות עורך דין מקומי או סוכן מקומי לצורך העניין. שזה עורך פטנטים מקומי או סוכן פטנטים, שכל מדינה יש כותרות כאלה ואחרות בסין, זה נקרא פטנט אטרני, למרות שגם למיטב ידיעתי עורכי דין רגילים בסין רשאים לייצג מול משרד הפטנטים הסיני. אז אתה שואל אותי מבחינת עלויות, לא הייתי מתחיל לכתוב בקשה בסין כישראלי, ולא בגלל הקשיים הלוגיסטיים, כן? כאשר אני יושב וכותב בקשת פטנט, זה תהליך ארוך, הרבה back and forth, פינג פונג, אני לא אשחק פינג פונג עם איזשהו עורך פטנטים בסיני, וצורך העניין גם לא בהודו. כן? כי יש היום טרנד כזה שאוקיי, בוא נעבוד עם הודו, עם האנגלית שלהם טובה, זול נורא, אבל, אבל זה אולי נושא לשיחה אחר.
קצת אבל... כמו סין של 2003?
הודו?
מבחינת אכיפה וזכויות פטנטים?
הודו סיפור אחר לגמרי.
וואו.
לא, תלוי. אבל...
נשמע לי פתחנו רעיון לעוד פרק.
יכול להיות. אז אתה נגיד, אתה תתחיל את בקשת הפטנט שלך בישראל, ואז אתה אומר, אוקיי, אני צריך הגנה פטנטית גם בסין, אז אתה אומר, אוקיי, אני אדבל מה שנקרא דין קדימה בסין, בין אם מכוח דרישה ישירה, זה נקרא מכוח אמנת פריז, מהבקשה הישראלית, או מכוח בקשת PCT שאני אגיש בסין. סין חברה בכל האמנות הללו היום, היום מבחינה בינלאומית סיני, שחקן מאוד חשוב בכל הזירה הבינלאומית של הקניין הרוחני. ואתה שואל אותי עלויות, עכשיו בדיוק טיפלנו בלקוח שבדיוק היה בקשה ישראלית, השוק הסיני מבחינתו חשוב לו, כי הוא חושש מההעתקות, הוא הולך לייצר בסין, עדיין אין לו מוצר בייצור, אבל הוא אומר, שם אני הולך לייצר, וזה זה, בתחום הרכבים האוטונומיים, מוצר ספציפי, לא תוכנה ממש כזה, הוא יצטרך לעשות ייצור המוני בסין, זה התוכנית שלו, ברור לו שהוא יצטרך לעשות שם, והוא כבר מתחיל לדבר עם יצרנים שם, והוא כבר מתחיל לספר את לשווק את הרעיון שלו, קרנות הון סיכון, הוא יודע שהרעיון הזה איכשהו יגיע לסין, אז הוא אומר, אני צריך, ותייעץ איתנו, ואמרנו, הוא שאל אותי, איך אני מגנים? אנחנו אמרנו, אוקיי, אומנם את הסטארט-אפ, זה לטעמנו, לאור הסיפור שאתה מוכר לנו, חשוב שתנסה לעגן את הזכויות שלך בסין. מה זאת אומרת תנסה? תתבע את הדין קדימה בסין, כלומר הבקשה שלך תוגש גם בסין.
כן.
צריך, יש קבועי זמן לדבר הזה, צריך נורא להיזהר עם קבועי הזמן. קבועי הזמן זה לא רק לסין, זה כל העולם, זה מכוח האמנות. וזה סיפור של, עכשיו מישהו מנסה להיזכר, יש לך את האגרות ופלוס העלויות של עורך הדין המקומי, סדר גודל של $1,200 כל הסיפור. כן? זה השלב הראשוני. כן? הוא יתחיל להתכתב עם משרד הפטנטים הסיני באמצעות עורך הדין הסיני שאנחנו קישרנו, ואנחנו בעצם מקשרים מולו. אם אין הפתעות, אז זה ייקח עוד כמה מאות דולרים, כלומר סדר גודל של אלה. דאג, אלה בין 1,500 ל-2,000 ומשהו דולר, כל הסיפור.
לא נורא.
כן, אבל שאלה, אם הסיפור יסתבך או לא. ובמידה והסיפור מסתבך, אז זה סיפור שיכול להיות של עשרות אלפי דולרים, כלומר של התמודדות בתהליכים של התנגדויות לפטנט, או במידה ודוחים אותו וכן הלאה. אין ודאות, כן? אבל... ההמלצה שלנו לא הייתה, כן, תגיש בקשת פטנט כי אתה חושש מהשוק הזה, וכן, מצב האכיפה הולך ומשתפר. ואנחנו מדברים על חברה שמדברת על מוצר אמיתי, מוצר מוחשי, נאמר את זה ככה, שאחת התוכנית העסקית של הצופה שעוד סדר גודל של 3 שנים היא תהיה בשוק, התחזית שלנו שעוד 3 שנים גם מבחינת אכיפה, השוק הסיני יהיה במקום קצת אחר. אז עדיף היום כבר להגן את הזכויות, וגם מבחינת הדיני הפטנטים, אם הוא לא מאגן היום את הזכויות, לא מגיש בקשת דין הקדימה בתוך המועד הנקוב, אז הוא מאבד את הזכות, כן? הוא לא יוכל להגיש את הבקשה הזו בסין בהמשך.
כי זה מי שרושם ראשון.
מי שמגיש, מגיש ראשון.
מגיש ראשון.
כן, כן, זה first to file השיטה, אבל ה-first to file היא נסמכת גם על תביעת דין קדימה, כלומר, it was first to file in the world, כלומר, הגשת בישראל קודם, ואז תבעת דין קדימה בסין, אז אתה נהנה מהזכויות ההגשה הראשוניות בישראל. עכשיו, כאן...
מה אתה חושב באמת על הגישה הזו של first to file?
ככלל, השיטת הפטנטים?
זה כל שיטת הפטנטים העולמית.
ארצות הברית ישרה קו עם השיטה הזו בממשל אובמה בסביבות 2010.
אז סין היא לא חריגה בפרסט טו פייל?
לא, ככה זה בישראל, באירופה זה first to file. יש לך את הסוג, כלומר, first to file זה יוצר חזקה של מי שהגיש ראשון, מי שרץ הכי מהר למשרד הפטנטים הקרוב למקום מגוריו, הוא באמת הממציא הראשון והבעלים של ההמצאה. זה חזקה שניתנת לסתירה. אם אני גנבתי ממך את ההמצאה ורצתי מהר ממך, בסדר, בוא תוכיח שגנבתי ממך, ואז אם תוכיח את הדבר, אז ברור שהנכס הזה יעבור לשמך, אבל זה כבר יום לימודים ארוך. כן, תצטרך להוכיח שגנבתי ושאתה המצאת לפניי. זו הייתה אחת הבעיות עם ה-first to invent, הכלל שהיה בארצות הברית. אבל מבחינה הזו סין אינה חריגה. אבל בואו נדבר שנייה, נחזור לעניין הפרוצדורה קצת. כי אוקיי, אז הגשנו בקשת פטנט בסין, ואני לא יודע עד כמה אתה מכיר את מהלכי בחינת פטנט, זה תהליך מאוד ארוך, של סדר גודל ממוצע של 3-5 שנים לבקשת פטנט סטנדרטית רגילה, עד שאתה, בדרך המלך הרגילה.
זה אנחנו מדברים בסין, או אנחנו מדברים על תהליך
הכללי? ברוב העולם, בסין, אני יכול להגיד לך, בדיוק יום חמישי האחרון פורסם הדוח השנתי של רשות הפטנטים הישראלית, אנחנו עדיין זמני המתנה של יותר מ-20 חודש, עד שבכלל פותחים את בקשת הפטנט שלך לבחינה ראשונה.
וואו.
זה לא אחרי, בארצות הברית אתה גם כן סדר גודל של בין 14 ל-20 חודש, תלוי באיזה תחום בחינה, גם באירופה אנחנו באותם קבועי זמן. בסין, כאשר הייתי בתפקיד, הם עמדו על זמן של סדר גודל של מתחת ל-20 חודש, ירדו ל-17 חודש, ורשם הפטנטים הסיני הודיע לפני כבר איזה 3 או 4 שנים, אני יורד לזמן המתנה של 10 חודשים. אבל איך הוא יורד לזמן המתנה של 10 חודשים? מגייס עוד כמה אלפי בוחני פטנטים. כן, משרד הפטנטים הסיני הוא אחד מהגדולים בעולם. שצריך להבין גם כן, זה שיטת הקנטונים, המחוזות. בכל מחוז יש משרד פטנטים סיני שמטפל רק בפורמליסטיקה. כן, כלומר, יש המון פורמליסטיקה. כלומר, זה חיה ממשלתית אדירה, משרד הפטנטים, גוף מאוד חזק. גם היה סידור מחדש שלפני פחות משנתיים של כל הרגולציה בתחום הקניין הרוחני בסין, מבחינת הסימני מסחר ופטנטים וזכויות יוצרים. היו כמה רשויות וגופים נפרדים שקצת איחדו את הפירמידה. אבל זה גוף ענק. זה גוף ענק של אלפי אנשים, אז הוא לקח עוד כמה אלפי בוחנים. מה ערך העבודה, זה בדיוק מתחבר לשאלה מה ערך בקשות הפטנטים במנדרינית הללו, מה ערך עבודת הבחינה של בוחן סיני, היא משתפרת. כי הם מבינים שיש לזה, הם יוצרים ערך, כן? אבל אני לא יודע להגיד לך הרבה באמת על הערך של דוח בחינה של בוחן סיני, למעט מקרים שבהם אנחנו מזרזים בחינה. מה אני מתכוון? אמרתי את קובעי הזמן הארוכים הללו, לא כל אחד רוצה ויכול לחכות, כן? אם יש לך מפר בשוק, ואתה רוצה ללכת לבית משפט לחוף את זכויותיך, אתה צריך את תעודת הפטנט ביד. אז אתה בא ואומר, אוקיי, אני מוכן לשלם אקסטרה ולזרז את התור. וזה לגיטימי, ברוב המדינות בעולם יש את השיטות האלה גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בסין אפשר לקצר. וכאן אנחנו באנו, זו לא המצאה ישראלית, לפני ב-2011-2012 היה יוזמה של כמה משרדים, בואו נקצר את התור, נאפשר לקצר את התור בעוד דרך. כי תמיד מחפשים דרכים לעשות קיצורי דרך. באו ואמרו, אוקיי, ברוב מדינות העולם בודקים, משרדי הפטנטים בודקים את אותם קריטריונים של חידוש, התקדמות המצאתית ועוד כמה קריטריונים, שזה קריטריונים בינלאומיים, אוניברסליים, כי השאלה של חידוש זה חידוש אוניברסלי. אם אתה טוען שהמצאת דבר מה, ואני צריך לבדוק בישראל האם ההמצאה שלך היא חדשה ולא בוצעה בשום מקום אחר בעולם, זה בדיוק אותה בדיקה שבעל מקצוע, בוחן בתחום, כן, דווקא בעל מקצוע, בוחן בתחום, לא משנה אם הוא סיני, אוסטרלי, או אמריקאי או ישראלי, כן, הוא מהנדס כימיה בתחום מסוים, והוא ידע לחפש בפרסומים, כן, כי זה מה שבוחן פטנטים עושה. אז באו אותם משרדים ואמרו, למה שאותה בדיקה מקצועית, שאינה קשורה, שאינה בהכרח משפטית, לפחות בבדיקה הראשונית, לא תבוצע פעם אחת, וכולנו נשתמש בתוצאות הללו. ויצרו את מה שנקרא PPH, Patent Prosecution Highway, שאומרת, אם אתה, הבוחן הישראלי, הנפקת דוח בחינה, ומצאת שדווקא על ההמצאה הזו, ובדקת חידוש, התקנות המצאתית ודברים שכאלה, ומצאת שיש מקום לתת פטנט, כלומר, נתת דוח חיובי, אבל עדיין לא מספיק הדוח, עדיין לא ניתן תעודת פטנט, זה מספיק לזה שאותו ישראלי, שיש לו בקשת פטנט בישראל, ילך לסין, שחברה באותו הסדר, ויגיד, אנא קצרו לי את התור. הבוחן הישראלי חושב מחשבות טובות על בקשת הפטנט הזו, עשה עבודה, הנה הדוח שלו, מקסימום מתרגמים את זה אם צריך, וזה אותה המצאה, כן, אתה צריך להמצהיר שזה אותה, ולהסביר שזה אותה המצאה, אנא קצרו את התור. זה לא שולל את סמכותו ויכולתו של בוחן הפטנטים הסיני לעשות חיפושים ולהגיד, למצוא עוד איזשהו פרסום שכן שולל חידוש. אבל זה אומר לו, אוקיי, תשמע, העבודה הראשונית כבר בוצעה. יכול להיות שאתה צריך לעשות איזושהי דלטה. וכשהייתי ברשות הפטנטים, היה לנו נורא חשוב, עשינו את הסכמי ה-PPH האלה עם כל מיני משרדים, משרד האמריקאי, משרדים סקנדינביים ואוסטרליים, אבל היה נורא חשוב גם לעשות את זה עם המשרד הסיני. בכדי לתת למבקשים ישראלים, או מבקשים שהתחילו מישראל, שלא בהכרח ישראלים, כן, אבל זה בעצם לטובת המבקשים הישראלים, לאפשרות באמת לקצר את התור במשרד הפטנטים הסיני, כי צריך להבין, ברמה הפורמלית זה באמת נותן לך רק קיצור תור, באגרה מינימלית, אם בכלל. אבל כולנו בני אדם, אתה היית סטודנט, נכון? כאשר אתה צריך לעשות דוח מעבדה או איזושהי עבודה, אתה מסתכל, אוקיי, מה עשו בסמסטרים קודמים, מה עשו בשנים קודמות. כשהייתי בטכניון, קראנו לזה ניוטונים, למה? כי עוד ניוטון כתב את זה. ואתה אומר, אוקיי, זה מה שנעשה, ומה אני אשפר? כולנו בני אדם, גם בוחני פטנטים, בני אדם בינתיים, עד שלמכונות לא החליפו אותם, ורואים עבודה שנעשתה על ידי בוחן ישראלי, מכניס אותם ל-state of mind, אוקיי, מישהו כבר חשב שזה כן פטנטבילי. זה משימה עכשיו לבוא ולהגיד להפך.
הבנתי.
יכול להיות שבאמת אתה אומר, אוקיי, הוא כתב שטויות. כן, אתה קורא, הוא יקרא את הדוח ויגיד, זה שטויות, אני חושב אחרת. זה לגיטימי. אבל ברוב המקרים, יש הערכה מקצועית. אנחנו בזמנו עשינו את הסכמי ה-PPH האלה רק עם משרדים שבאמת הערכנו את איכות העבודה שלהם. וזה היה גם החמאה עבורנו שהם עשו את ההסכם איתנו, כי זה אומר שהם העריכו את איכות העבודה של משרד הפטנטים הישראלי. כן. למשל, כשחתמנו PPH עם משרד הפטנטים האירופאי, קיבלנו ברכות מהרבה משרדי פטנטים מרחבי העולם, כי משרד הפטנטים האירופאי הוא אחד מהאיכותיים ביותר שיש. כלומר, זה אומר, אוקיי, אנחנו מוכנים לתת משקל לא מבוטל לאיכות הבחינה של הישראלים. אז כן, באמצעות ה-PPH יש כלי למבקשים ישראלים, מבקשי פטנטים ישראלים שמתחילים מישראל,
לקבל
איזשהו יתרון מסוים, יתרון טקטי מסוים במהלך בחינת הפטנט בסין.
כשהתחלנו את השיחה, אמרת שבשמונה שנים האחרונות התחיל לעניין חברות סיניות, הקניין הרוחני הישראלי. זה מהבחינה של השקעה שלהן לרכישה שלהן פה, או כשהן מסתכלות על כניסה של המוצר הזה לשוק שלהן?
אמרתי זה על סמך פשוט בקשות פטנט של חברות סיניות בישראל. יש לך, בוא נסתכל על פשוט, סימנתי את זה. יש לנו את הדוח שפרסם ביום חמישי.
זה דוגמאות שאתה יכול לדעת לנו על חברות סיניות שביקשו פטנטים פה?
אתה יכול לראות מספרית, שבמקום סין, היא במקום, מבחינת מדינות זרות שמגישות בקשות פטנט לא מוגשות על ידי מדינות, על ידי אנשים שבאים
מהמדינה.
סינים הם מקום מספר 5 בישראל, מבחינת גורמים זרים שמגישים. לפני זה יש לך את ארצות הברית, אירופה, יפן, זה מקום מכובד. כלומר, גופים סינים מגישים בקשות פטנט בישראל. אז עכשיו, למה הם מגישים בקשת פטנט בישראל? יש להניח שלא מפאת גודלו של השוק הישראלי. כן, עם כל המחמאות לשוק הישראלי, גודל הכלכלה הוא לא גודל שמצדיק פעילות מסחרית ענפה. אבל למה אתה מגיש בקשת פטנט בטריטוריה מסוימת? בגלל שזה המתחרים שלך, המחקר והפיתוח המתחרה שלך נמצא שם. או שאתה רוצה לשתף פעולה עם גורמים מסוימים, אבל אתה רוצה לשמור, גם כשאני משתף פעולה איתך, אני רוצה שיהיה ברור מה אני הבאתי לשולחן. והכי קל זה לבוא ולהגיד, הנה, בקשת פטנט מספר כך וכך, זה הבסיס של מה שאני מביא. אז זה שחברות סיניות מגישות הרבה בקשות פטנט בישראל, זה מעיד על ההסתכלות שלהם על השוק הישראלי, מבחינת החשיבות שלו.
זה מוגש בעברית, נכון? פטנט?
לא, 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 לא.
זה גם מוגש בסינית?
לא, לא. בקשות פטנט במדינת ישראל מוגשות באנגלית.
הבנתי.
זה חריג לכלל השפה הרשמית. אנגלית כבר אינה שפה רשמית משנים רבות, מאז קום המדינה. אפשר בישראל להגיש בקשות פטנט בעברית כמובן, גם בערבית אפשר, אבל חריג לכלל, חריג מנהלי לכלל, אפשר להגיש באנגלית. ואני חושב ש-99% מבקשות הפטנט המוגשות בישראל הם באנגלית.
זה לא משהו שאם אנחנו מסתכלים על טווח ארוך, משהו שיכול לחנוק חדשנות ישראלית? עם כמות הפטנטים הסינים שנרשמים בישראל, כמו שאתה אומר, אם זה לא בעיה לגייס 20 אלף רושמי פטנטים סינים.
צריך לדעת, זה אמירה לא נכונה מבחינת הסתכלות על שיטת הפטנטים.
אוקיי.
כי אתה יכול לבוא ולומר...
מעולה.
אתה יכול לבוא ולומר, למה לי להגיש בקשות פטנט ובכלל לגורמים זרים, לאו דווקא סין. כן, אמרתי לך, ארצות הברית היא המספר אחד של גורמים מבחינת המדינות הזרות שמגישים בישראל. למה לי לתת הגנה לאמריקאים? כלכלה חזקה וכן הלאה. למה? בגלל ה-equal treatment. אני רוצה שישראלים, כאשר הם ילכו להגיש בקשות פטנט בסין, בארצות הברית ובמדינות אחרות, יהנו מהגנה הטובה ביותר שרק אפשר. אז כבר מבחינת המגעים בין המדינות, אני חייב, בכדי שישראלים יהנו מהזכות הזו שם, אני חייב לתת את הזכות הטובה הזו פה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה כבר לאורך שנים רבות, יותר מ-90% מבקשות הפטנט המוגשות בישראל הם על ידי גורמים זרים.
Okay.
אז אם נקבל את התזה שלך, אז אתה אומר, בוא נסגור את משרד הפטנטים, מה, בשביל 10% האלה ישראלים, אני לא צריך לשרת 90% גורמים זרים, שוב פעם. אז אתה בא ואומר, אז איפה החדשנות הישראלית שכולנו מדברים עליה כל הזמן?
כן.
Okay. החדשנות הישראלית היא בבקשות הפטנט שישראלים מגישים מחוץ לישראל. ישראלים הם מקום 13 או 12 בעולם מבחינת שימוש ב-PCT, בבקשות הפטנט הבינלאומיות, בערכים מוחלטים.
לא פר קפיטה.
לא פר קפיטה, בערכים מוחלטים. פר קפיטה אנחנו מקום 3-4, תלוי איך מחשבים. באירופה אנחנו בחמישייה הראשונה של בני לאומים שאינם אירופאים שמגישים באירופה. בארצות הברית היינו לאורך שנים מספר אחד, כן? אבל סין וקוריאה כבר עקפו אותנו. בני לאומים שאינם אמריקאים שמגישים בארצות הברית. כלומר, זה החדשנות הישראלית. החדשנות הישראלית יוצאת החוצה. ולכן נורא חשוב שאתה תשרת את הסינים ואת האמריקאים בעיגון זכויות הפטנטים שלהם בישראל, על מנת שאותם ישראלים יהנו מהזכות הזו והם עושים שימוש. עכשיו, זה לא חונק. כאשר אתה מגיש בקשת פטנט, על מנת למנוע, אתה מקבל איזושהי זכות שהיא לגיטימית. בא המחוקק ואומר, יש כאן זכות לגיטימית להתמודדות עם התחרות באופן שקוף. עדיף לי שהסינים יתמודדו איתי בפטנטים שאני יודע לקרוא מה כתוב, מאשר שהם יתמודדו איתי בסודות מסחר. שסודות מסחר אני לא יודע איפה הם נמצאים ומה הם עושים. אז
זה לא גם וגם? זאת אומרת, זה לא בעיה שגם הסודות מסחר שלי מסחרים ומועברים מתחת לשולחן בזמן שאנחנו מנסים לשחק לפי הכללים מעל השולחן.
זה כבר סוגיה אחרת לגמרי, נכון. ולכן יש עדיפות לטעמי שהם כן, שהם יגישו מה שיותר פטנטים וגם אני אמכור להם מה שיותר פטנטים. כי אז אני יודע מה אני מוכר. כאשר מדובר בעסקאות של סודות מסחר או של ידע שהוא פחות טנג'יבילי ופחות ניתן להגדרה, אז אני בעולם של פחות ודאות עסקית ומשפטית. זה ללא ספק. לכן, מכאן, זה גם אחת הסיבות החשובות והערך הרב לקניין רוחני בר רישום, שהוא נותן שקיפות, כי זה אחד מהיסודות של השיטה, שגם הסינים מבינים את הערך שלה, של נעשה שיטה שקופה. בוא נקפוץ חזרה לסין מבחינת אמצעים שעומדים לישראלים. כי בסין השיטה אפילו קצת יותר מפותחת ממה שיש לנו בארץ. בסין צריך לדעת שבנוסף על פטנט ועיצוב וסימן מסחר, יש מה שנקרא גם כן, באנגלית זה נקרא model patent, בצרפתית זה נקרא petit patent, כלומר פטנט קטן.
שחמוד.
שזה שמור פשוט אין מונח ישראלי, זה כי זה לא מעוגן בחוק הישראלי. וזה שמור לפטנט שהוא בעולם היותר טכנולוגי, מכני, שמספיק שתיתן לי שרטוט ואני אדע מה בפניי.
אוקיי. כן?
איזשהו מזלג מתוחכם או גלגל שיניים עם שיניים מיוחדות, שזה כן עושה עבודה, זה לא עיצוב, זה לא רק איך שזה נראה, אבל אני אבין מה העבודה שזה נעשית. ואז אני, למה זה קטן? כי אני לא צריך לתאר יותר מדי. אני מגיש את זה מהר, האגרה פחותה, גם הבחינה פחותה, וכאן זה כלי שישראלים צריכים לדעת שאלף הרבה יותר זול מפטנט, אם אמרנו כמה מאות, פשוט עכשיו קיבלנו, אם דיברנו, נתתי את הדוגמה.
זה המכשור הרפואי כן תופס בקטגוריה הזו?
אם זה המכשור עצמו, האיזור המכני שלו, אז כן, בהחלט כן.
שהוא תופס בפטי פטנט.
יכול, אני לא אומר, תופס, אני אומר, יש מקום לבדוק האם זה רלוונטי, וזה אמצעי מאוד חזק והרבה יותר זול. נתתי את הדוגמה של אותו לקוח בתחום ה... הרכבים האוטונומיים, אז היה לנו דיון ארוך, האם אנחנו רוצים פטי פטנט בסין, או יוטיליטי פטנט, כלומר פטנט רגיל לקבל המצאה, אבל אנחנו נלך על הרחב יותר, אבל צריך להבין, העלויות היו חצי כאשר אנחנו מדברים. ולכן זה גם אמצעי שישראלים צריכים לדעת, שהוא גם עומד לרשותם בסין, וצריך לזכור, הוא גם עומד לרשות הסינים. כי מבחינת, נחזור לתחילת הסיפור, אותו יצרן עם משמרת לילה, הוא לא ילך לשלם לעורך פטנטים שיכתוב לו בקשת פטנט מחדש. כל מה שהוא צריך לעשות, והיה לנו מקרה כזה, הוא יכול להסתכל על בקשת הפטנט הישראלית או האמריקאית של אותו גוף שעבורו מייצר, יש שם סרטוטים. הוא אותו יצרן לקח את הסרטוטים והגיש אותם כמודל שלו, כבקשת מודל שלו בסין. וקיבל את זה תוך, כאילו, עיגן את הזכויות שלו. זכויות פחותות, אכיפה פחותה, עם פטנט עולה 20 שנה, זה להרבה פחות זמן. אבל באמצעי זול ומהיר, הגיש את הסרטוטים, אמר, זה שלי. ואז אתה צריך להתמודד עם זה. יש לך, אולי תגיש בקשת פטנט בסין, שטובה הדין קדימה, אבל אז הם יבואו ויגידו, הנה, הסיני כבר הגיש לפניך.
כן.
בגלל שהוא השתמש בסרטוטים שלך בבקשת הפטנט. כלומר, צריך להבין, הכלי הזה עומד גם לרשותו. אז בעולם של ללא מגבלות תקציב...
זכויות כפולות לשני הצדדים, זה לא...
לכאורה, לא, זה זכויות מתחרות, אבל השאלה איך אתה מפריד את זה, איך אתה מברר את זה, זה שוב פעם, אתה צריך ללכת להליך מנהלי, הליך משפטי, נוכיח יום לימודים ארוך. אבל צריך להיות מודע לדבר הזה, ולכן, שוב פעם, בעולם ללא מגבלות תקציביות, הייתי אומר ללקוח, אתה יודע, תגיש גם זה וגם זה. כלומר, גם utility וגם model. אבל כמובן אנחנו לא בעולם כזה וצריך לבחור, אבל צריך להיות מודע גם לאפשרויות הללו. נושא נוסף שצריך לתת עליו את הדעת זה סימני מסחר. יש טרנד של הרבה סינים שמזהים סימני מסחר מערביים מוצלחים, והם פשוט רצים ורושמים אותם. והכלל בסין לגבי סימני מסחר הוא מאוד פשוט, מי שהגיש קודם זה שלו. סימני מסחר זה ממש זה, ומאוד קשה להתמודד עם זה. אז יש לך מקרים של חטיפה, של הייג'קינג של סימני מסחר, שאז חברות בינלאומיות נאלצות להתמודד עם הדברים. יש מגמה של...
בסוף הדברים האלה נפתרים פשוט כשהארנק מדמם הרבה, או שזה דברים שצריך איזושהי מתוחכמות כאילו בשביל...
אני לא כל כך יודע למה אתה מתייחס בתוחכמות, אבל המקרים שאני מכיר פשוט נגמור בעסקת רכישה של סימן המסחר, וסיני עשה רווח גדול.
הבנתי. עוד מילים אחרונות? חומר קריאה שאתה ממליץ לאנשים ללכת בשביל ללמוד יותר?
כן, יש כותב מאוד מעניין על התחום של קנאה רוחני בסין בשם מרק כהן, הוא היה בוחן בכיר במשרד הפטנטים האמריקאי והיה נספח משרד הפטנטים האמריקאי בסין במשך שנים רבות. הוא מפרסם ברשת בלינקדאין, ואני חושב שיש לו גם איזשהו בלוג על העולם הזה של שאלות של קנאה רוחנית בסין, שזה עולם של תהיות, מאוד ממליץ עליו, הוא חוקר גם כן באוניברסיטת ברקלי, מרק כהן. וכדאי להתעדכן כל הזמן. אז העולם משתנה, לעקוב אחרי אתר הפטנטים של סין, הסיני, שזה סייפו, S-I-P-O, והם מוצאים עדכונים, הם נהיים יותר תקשורתיים בשנים האחרונות, כדאי לעקוב, מערכת כל הזמן משתנה.
תודה רבה, אני דורש עוד פרקים שנעשה על שער המנגנון.
בשמחה, בשמחה, שמחתי.
זהו חברים, פרק ארוך, נגענו בהמון המון המון זוויות וכיוונים. אם יש לכם שאלות, אם יש דברים שאתם לא מסכימים עליהם, אם יש עוד שאלות שהייתם רוצים לשאול, אני לא מבטיח, אבל אולי אני אצליח להעביר את זה. וזהו, תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. להתראות.